אז לכן בדרך כלל ביקורת היא איזשהו דבר שמרחיק. כי הביקורת היא, רוב הביקורות, אנחנו נצטרך לעשות, לא יודע אם אנחנו במסגרת שלנו נעשה את הדבר הזה, אבל אולי אשתי תעשה את זה עם אנשים, זה להראות את הדבר הזה, איך שרוב הביקורות הן נובעות מנקודת השוני, ולא מהנקודה שאנחנו אותו דבר. כן, בדבר שאנחנו אותו דבר לא מתעוררת ביקורת, אנחנו מנגנים את אותו ניגון. בדרך כלל הביקורת היא כשיש משהו שאנחנו לא אותו דבר בו, אז זה מציף לנו את הדבר הזה. יש הסיבה לזה שגם אנחנו בקלות מלאי הערות בבית, זה עוד פעם נובע מדבר טוב, זה נובע ממחשבה כזאת שכיוון שאנחנו בני זוג אז אנחנו אותו דבר, אז אנחנו כל הזמן מעבירים ביקורת, ופה יש איזושהי טעות בסיסית, נכון, בדברים מסוימים אנחנו אותו דבר, אבל בהרבה הרבה דברים אנחנו שונים, ובנקודות שאנחנו שונים, אנחנו לא יכולים לחשוב שהשני יהיה בדיוק כמוני, ממילא גם אנחנו לא יכולים לבקש ממנו בקשות שהוא יהיה בדיוק כמוני. אני יודע מה, לי יש מידה מסוג כזה, ולא יש מידה מסוג אחר, ופשוט מאוד אי אפשר לבקש בשני שהוא יהיה כמוני. טוב, עכשיו, הסיבה העיקרית לזה שאנחנו באמת גם מבקרים הרבה, כי אנחנו רוצים, אנחנו דואגים לבן זוג שלנו, הבן זוג שלנו יקר לנו, אנחנו רוצים מאוד לעזור לו, ואנחנו חושבים שעל ידי הביקורת אנחנו עוזרים לו, אנחנו לא נניח לו ליפול, כן, אנחנו כל הזמן נעזור לו. אז קודם כל זה קצת נכון, שאם אני לא מתייחס לבן זוג שלי ואני לא מבקר אותו, אז באמת יכול להיות שהוא ייפול עוד יותר זה, אבל בגדול, בדרך כלל, ביקורת, אם אנחנו לא עושים אותה בצורה נכונה, או אנחנו לא עושים אותה בצורה שהיא יכולה להישמע, היא גם גורמת ריחוק וגם בדרך כלל היא לא מביאה לתיקון. כן, נגיד שלב אצלי זוג שאני מחתן עוד שבוע, הקלה היא מאוד מאוד לחוצה, כללית בחיים, וכל הזמן החתן אומר לקלה, עזבי, לא כדאי, אל תהיה לחוצה, אל תהיה לחוצה, אל תהיה לחוצה, אל תהיה לחוצה. וזה ודאי עוד יותר מלחיץ אותה. כלומר, לא רק שזה עוד יותר מלחיץ אותה, אלא היא גם כל הזמן חושבת, גם החתן שלי חושב שאני דפוקה בזה, ואולי הוא גם אפילו צודק בזה שאני דפוקה בזה, והיא לא יכולה לשנות את הדבר הזה, וכל הזמן הוא משפריץ עליה את הדבר הזה, אל תהיה לחוצה, אל תהיה לחוצה, אל תהיה לחוצה, אל תהיה לחוצה. אני יודע מה, אדם יש לו קלה שהיא רגילה לדחות דברים. היא לא, לא מעשית, כן? יאללה, תעשי, 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 תעשי. היא כל הזמן, כן? או אני יודע מה, מישהו יש לו הערות. בדרך כלל כשיש איזושהי הערה היא חוזרת. היא חוזרת והיא לא עוזרת. זה בדרך כלל, בדרך כלל זה ככה. אז, מה?
ואם היא לא חוזרת, כל 20 פעם אני אגיד פעם אחת.
מה, להגיד פעם אחת?
למשל, כשהרב אמר, למשל, מרחיץ עוד יותר התגובה מעט לחוצה, זה באמת גיוני, אבל אם הוא לא עושה כל פעם, תן את ההרגשה הזאת, תגיד פעם, כמו 19 פעמים הוא שותק ופעם אחת הוא עובד.
זה אם הוא ידע להגיד את הפעם אחת בצורה שיכולה לחדור אל הלב, כן. אבל עוד שנייה, אנחנו נגיע לדברים האלה. אחרי, בוודאי גם הסיבה לזה שאני כל הזמן, שאנחנו מבקרים אחד את השני, בגלל שבדרך כלל אנחנו מבקרים בדברים שהם משפיעים עלינו, ושהם לא טובים לנו, שאנחנו, זה, כן, אז אני מרגיש שזה הבן זוג שלי, והבן זוג שלי, כל מה שהוא עושה הוא משפיע עליי, וזה ודאי ככה, כל מה שאני עושה זה משפיע עליו, כל מה שהוא עושה הוא משפיע עליי. אנחנו מחויבים אחד לשני, וכתוצאה מהמחויבות אחד לשני, אנחנו כל הזמן מנסים לשנות אחד את השני. אז גם בדבר הזה, זה חצי נכון, באמת. ברגע שהאדם מתחתן, הוא לא חופשי לעצמו, הוא מחויב למשפחה, הוא מחויב למשפחה. אבל זה רק חצי נכון. כי יש, אחרי הכל, ברגע שאדם מתחתן, הוא לא נכנס לבית סוהר, והוא עכשיו יהיה משעובד לכל מה שהבן זוג שלו אומר, וכל אחד יש בחירה חופשית, וצריכים לאפשר את הבחירה החופשית. אז, כן, אז אני לא יכול לטעון שהוא, שהוא חייב להשתנות. כלומר, אני, ההרגשה שלנו זה שכיוון שזה נוגע אליי, הוא חייב לענות לבקשות שלי. וזה... כן, וזה חצי נכון. יש גם עוד דבר שאני חושב שגורם לנו הרבה פעמים לבקר. אני תמיד אומר לאשתי, תמיד, אני אומר את זה, אני אומר לה את זה עכשיו, אני אומר את זה הרבה פעמים בצחוק הזה. כל מיני דברים. אני אומר, רגע, אבל אני זוכר שכשנפגשנו, כן, כשדיברנו שאני יודע מה, את מארגנת את הטיולים. היא אומרת, יאללה, תארגן איזה מסלול משהו. אני אומר, רגע. החוזה בינינו היה, את לא זוכרת לפני 30 שנה, החוזה בינינו היה שאת מארגנת טיולים, מה, את משנה חוזה. כלומר, יש לנו איזה משהו שלפעמים, אנחנו התחתננו על בסיס חוזה מסוים, ואנחנו חושבים שהחוזה מחייב, והתחתנו על בסיס, אני יודע מה, ערכים מסוימים, רמה דתית מסוימת, על בסיס כל מיני דברים שזה נראה שחלק מהם ממש דיברנו בפירוש, חלק מהם אנחנו מדמיינים שדיברנו, כן, זה היה כאילו מובן מאליו בלי לדבר או משהו כזה. הרבה הרבה מה... כשאנחנו מתחתנים אנחנו כאילו בנים עם איזשהו חוזה, ואנחנו אחר כך תובעים את החוזה בביקורות שלנו, כן, זה, ו... אז גם זה, חלק זה נכון, חלקית זה נכון. כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שכשאנחנו מבקרים, יש נקודת אמת בדבר הזה, אבל יש גם נקודת, נקודה לא נכונה, כי החיים דינמיים, החיים משתנים, ואי אפשר להיות מקובע כזה, כן? צריך להכיר לפעמים בשינויים שקורים בחיים, כן? זה לא איזשהו דבר מקובע. טוב, אז עכשיו, כשאנחנו באמת, כשמישהו אומר לנו ביקורת, אני יודע מה, נגיד ניקח, אדם, הוא מאוד מאוד אוהב סדר, הוא מתחתן, הוא מגיע הביתה, יש בלגן תמיד. הוא לא מרוצה מהרמת הסדר שיש לו בבית. אז, אז הוא בא, והוא אומר, נכנס הביתה, הוא אומר, וואו, איזה בית מבולגן. כן, אני יודע מה, חבל, למה שהבית לא יהיה מסודר? נניח, כן. ביקורת הרי יכולה לאמר בכל מיני ווליומים. זה יכול להיות בצורה של ההתחה, של... מה קרה? מה עשית? מה, בת מהעבודה הזה, מה, לא... תראי את הבית בבולגן, מה קרה? זה יכול להיות בצורה של אכזבה, זה גם ביקורת. כשאתה בא הביתה ואתה אומר, וואו, איזה בלגן. וזה יכול להיות אפילו בצורה שאתה מתאפק, ואתה לא אומר את הדבר הזה, אבל אתה מגיע הביתה, ואתה מתחיל לסדר, ויש כנראה איזה משהו במוח שלנו, במוח שבין האיש והאישה, שהנושא של הסדר זה תפקיד של האישה. אז כל פעם כשאני לוקח את התפקיד של הבן זוג שלי, יש פה באיזושהי מידה אמירה של איזושהי ביקורת, כן, שכאילו הבן זוג שלי לא... עכשיו, בוודאי, לפי הצורה איך שאני אומר את הביקורת, גם הרבה פעמים התגובה, כן? התגובה הכי גרועה לביקורת. כלומר, מה בדרך, מה הרבה פעמים ביקורת יכולה לגרום? ביקורת יכולה לגרום למריבה. כן? ביקורת יכולה לגרום הרבה פעמים למריבות. כן? אתה לא... אתה אומר זה, אז אתה אומר, מה? אתה לא שם לב מה קורה לי, אתה אכפת לך הסדר? תראה מה, אתה יודע מה עבר עליי, אתה בכלל לא רגיש, אתה לא זה, זה, זה יכול לגרום למריבה. או אתה צועק על, אתה מוטרד מהסדר, אבל גם אתה לא מסודר, מה אתה רוצה ממני? בקיצור, ביקורת היא בהרבה הרבה מקרים, התגובה, וזו התגובה הכי גרועה, היא גורמת למריבה. התגובה המצויה מאוד, וכי בדרך כלל אנחנו חיים עם בני זוג, בני זוג שהם טובים או זה, זה בני אדם שמבקרים אותם, הם מקבלים את הביקורת, סופרים את הביקורת, והם מתחילים להרגיש רע, הם מרגישים שהם לא מוצלחים. ובעצם בביקורת שלנו אנחנו מחזקים את הזהות השלישית שלה, שלילית, מה שהבן זוג חושב על עצמו, ואתה מעצים את הדבר החסר שיש אצל הבן זוג שלך, כשאתה מעביר ביקורת. אתה מצביע מאוד על משהו שהוא חלש בו, אז אתה מעצים את החלק החסר שבו. זה יכול להיות תגובה מסוג אחר, והתגובה שהיא הכי פחות נוראית, אבל גם היא גרועה, זה שאתה מעביר ביקורת ולא שמים עליה ביקורת שלך. כלומר, האישה או הבן זוג שלך הוא מספיק, יש לו עצמיות, מספיק כוח עמידה, והוא מתעלם מהביקורת, כן? הוא מתעלם מהביקורת, וזה קודם כל יחסית, זה לא נורא, לא הפלת את הבית שלך, אבל ודאי לא קידמת. כלומר, ודאי, היא צריכה הרי לגייס כוח כדי לא לעצום את האוזניים, כן, ולא להתייחס לביקורת. אשתי אמרה לי שהיא קצת עברה קורסים להשערה זוגית, כל מיני דברים כאלה, אז אמרו ש... אז כשאני אמרתי לה את מה שאני הולך להגיד, אז היא אמרה לי שבקורס שם אמרו ארבעה צורות של תגובות של אנשים לביקורת, ועשו אותם בצורה של חיות, כן? ובעצם זה יוצא כנגד שלושת הדברים שאני אמרתי. כלומר, יש אחד שהוא מגיב בלשון המקצועית כמו נמר. זאת אומרת, מבקרים אותך, אז אתה... מה, כן, כמו נמר, מתקיף, כן? עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו. תקשיבו טוב. התגובות האלה הן תגובות שנובעות ממקום טוב. כלומר, האדם שהוא מגיב כמו נמר, והוא מביע את דעתו על הביקורת, והוא אומר, אתה מבקר אותי? אתה לא צודק. כך וכך 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 וכך. והוא, זורו של דבר, עושה את הדבר הזה כי הוא רוצה להיות אדם גלוי, ענייני, ומבחינתו העבירו עליו ביקורת, הוא רוצה להגיב לביקורת ולחזור לסדר החיים הרגיל, הנורמלי. כלומר, הוא בעצם בגדול רוצה למנוע מריבה. כלומר, לא, זה לא תגובה. התגובה של כנמר היא לא תגובה שהיא נובעת ממקום רע. זה נובע ממקום שהאדם רוצה לפתור את הבעיה, אמרת ביקורת, להגיד אותה בצורה עניינית, להמשיך הלאה. כן? אז אני עוד בתוך השנה לאימא שלי, אימי מורתי, אז אימא שלי הייתה כזאת אישה, זה באמת, מבחינתי זה היה כיף שיש לי כזו אימא. היה משהו שחושבת שזה לא בסדר, היא אומרת את זה בצורה עניינית, אמרה את שלה, חוזרת לחיים הרגילים, שכחה בכלל את המירי, כאילו, אם... מיד מגיבה ענייני זה. עכשיו, אז זה צורת תגובה, שהיא צורת תגובה אחת. כן, זה, הייתי אומר, זו תגובה שהיא נובעת ממידת האמת. בן אדם אומר באמת, אתה אומר ביקורת, אני אומר עניינית מה אני חושב על הדבר הזה, ממשיך הלאה. יש, הם אמרו, צורת תגובה, של בואש, לא יודע מה זה בואש, מה זה חייב? מה? מסריח כזה. זאת אומרת, שמישהו מבקר אותך, ואתה לא רוצה להיפגע, אז אתה אומר, בוא אני אעשה ציניות קצת מהביקורת. כלומר, אתה זורק איזשהו פצצת סירחון, אני קורא לזה ציניות בבית, זה איזושהי פצצת סירחון, אתה צוחק על הביקורת, משהו כזה, אתה ככה מרחיק את הביקורת, וככה אתה יודע, פעם הבאה לא יעשו ביקורת עוד פעם, כן? עכשיו, ממה זה נובע? עוד פעם, זה נובע מהדבר הזה, שאתה שונא את המצב הזה של הביקורת. אז אתה עושה איזושהי פעולה שהיא תגרום לדבר הזה ש... שפעם הבאה לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה שווה לעשות, לא יהיה שווה לבקר, כן? לא יהיה שווה להיכנס לסיטואציה הזאת של הביקורת. יש צורת תגובה שהם קוראים לזה כלבלב. מה זה כלבלב? זה נגיד אדם שאני יודע מה, נניח, ראה אצל ההורים שלו המון המון מריבות, וכשהוא התחתן הוא אמר לעצמו, אני בחיים לא אריב עם אשתי. ואז מעבירים עליו ביקורת, והוא מתעלם. הוא מתעלם מהביקורת, הוא חומק מהביקורת, הוא אומר לאישה, צודקת, צודקת, זה זה, אבל בעצם בלב שלו, זה, הוא לא רב, הוא שותק, כן, כמו שחזל המליצו. זה, עכשיו, עוד פעם, הראש הוא בו במסיסי חיובי, שהבן אדם מנסה לברוח ממריבות, הוא לא רוצה זה, הוא נשבע לעצמו שהוא בחיים לא יריב, כן, לא יריב, ולכן הוא לא מגיב, והוא שותק, ולא זה, זה צורת תגובה של כלבלב. ויש צורת תגובה של דוב. מה זה דוב? זה בן אדם שאומר לעצמו, אני באמת, אומרים עליי ביקורת, אני קודם כל צריך, הוא נפגע, אבל הוא אומר, נכון שאני נפגעתי מהביקורת, הוא עושה חשבון נפש, וזה, והוא אומר, בשלב שאני אוכל, אני אדבר, ואז אני אגיד את מה שאני חושב על הביקורת, משהו כזה, כלומר, הוא לוקח מאוד את זה על הלב, ובאיזושהי מידה גם מתרחק כזה, הוא לא, גם זה הוא עושה את זה, גם זה הוא עושה את זה בצורה טובה. כלומר, מדובר באדם טוב, שהוא רוצה, הוא אומר, אני לא רוצה להגיב מהבטן, אני לא רוצה להיכנס למריבה, אני לא רוצה לתת לרגש שלי להתפרץ, או משהו כזה, זה, אבל, והוא מגיב בצורה הזאת. עכשיו, באופן בסיסי, ארבעת התגובות האלה, אני רוצה לטעון, הם ארבעת תגובות, כן, אני קראתי לזה מבחינת, זה אמת, עצמיות, כן, שזה נעשה בצורה לא נקייה עם הליצנות הזאת, או עם זה, שמחה וחשבון נפש. זה באמת ארבעה סוגים של אנשים, איך מקבלים ביקורת. עכשיו, אבל אנחנו צריכים להבין שאחד מהדברים המאוד מאוד חשובים, זה שאני צריך לשים לב מה בן זוג שלי. אם נתאר לעצמנו שאחד מהבני הזוג הוא נמר, והשני הוא דוב, זה נורא והיום. כן? או לא משנה, כלומר, בני זוג צריכים, גם בנושא הזה, אנחנו צריכים לנסות לזהות, כשיש איזושהי ביקורת בבית, מה סוג התגובה שלי. ואז לנסות להסביר גם לעצמי וגם לבן זוג שלי, את צורת התגובה שלי, כי אם באמת אדם הוא מגיב כמו דוב, אני מבקר אותך, ואני רואה שכל ביקורת שלי, אני אחרי כן לא יכול לדבר איתך, העיקרון בעצם בביקורת זה שאנחנו רוצים שהביקורת בסופו של דבר נצליח להפוך אותה להערה, נצליח להפוך אותה לדו-שיח, נצליח להפוך אותה לבירור, להפוך אותה לזה שאנחנו נבין יותר אחד את השני, נכיר יותר אחד את השני, ונוכל אחרי כן להביא לתיקון, כן? ביקורת זה אומר שיש איזה משהו שאנחנו רוצים, איזה חלום לא ממומש בבית, ושאנחנו רוצים לתקן. רק אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד גדולה, איך אנחנו עוברים מהמצב של הביקורת למצב של התיקון, למצב של ההערה. עכשיו, זה מתחיל קודם כל מהתגובה הראשונה, שאם בשעת הביקורת, התגובה של הבן זוג שלי היא לא מתאימה לאיך שאני מגיב, אז זה לא יביא בסופו של דבר שום דבר, זה יחזור עליו הדגם הזה. כל פעם כשיהיה ביקורת, זה יגיב בצורה כזאת, זה יגיב בצורה כזאת, ולא יגיע, לא נגיע באמת לתיקון. אז זה קודם כל באמת התגובות שיש במצב הבסיסי הזה של ביקורת. אז קודם כל, כשבאמת יש ביקורת, ואנחנו כן רוצים להגיב. כלומר, כשיש ביקורת, זה אומר שכמו שאנחנו אמרנו, הביקורת נובעת מאיזשהו פער שיש בין בני הזוג, והפער הזה בין בני הזוג צריכים לפתור אותו. הרי זה בני זוג שחיים ביחד, וצריכים לפתור את הביקורת שיש בבית. כן? כל ביקורת שיש בבית. כל זה צריך לפתור אותו. עכשיו, אז איך פותרים באמת כשיש פער בבני זוג? כן, אז איך פותרים באמת את הפער הזה בבני זוג? ניקח את הדוגמה הזאת של סדר. האיש מעביר ביקורת על זה שהבית לא מסודר. והאישה אומרת, נכון, סדר זה חשוב, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. יותר חשוב לי לבוא הביתה ולנוח, וזה לא יקרה שום דבר, הכלים הבורחים. זה ויכוח קלאסי, אני יודע מה, כן. אז לכאורה, מה הדרכים לפתור דילמות? אז אני פעם נתתי שיעורים ארוכים על הדבר הזה, היום אני רוצה קצת לרכז את הדברים. אז מה שאנחנו בגדול נרצה לטעון, שיש שלושה צורות של תגובה לקונפליקטים שיש בבית. יש צורת תגובה שאתה לוקח מהאוצר שלך את מידת החסד שנמצאת בעולם. יש צורת תגובה שאתה לוקח מהאוצר שלך את מידת הרחמים שנמצאת בעולם. ויש משהו שאתה לוקח מהאוצר שלך את מידת הצדק. כלומר, יש שלושה צורות של איך פותרים קונפליקטים, או איך אתה מגיב לפערים שיש בין בני זוג. כן? או שאתה משתמש במידת החסד, או שאתה משתמש במידת הרחמים, או שאתה משתמש במידת הצדק. זה, פעם נתתי על זה שיחות מאוד מאוד ארוכות, ואני בכל אופן רוצה למקד, כן, בהקשר של פה. מה? מה אתה אומר? בסדר, אני לא... יש לנו כולו את הפגישה הזאת, פגישה הבאה, נראה מה אנחנו נספיק בהם, כן? אז היסוד הראשון שאנחנו באים ואומרים, שבאמת אולי היינו אומרים, אנחנו לא נשאר בזה, אל תדאגו, כן? היינו לכאורה אומרים, מה זאת אומרת לא נשאר בזה? לא נשאר בזה בצורה בלעדית, לפעמים כן נעשה ככה, אבל היינו לכאורה אומרים, בואו נחזור לדרשות שדרשו לנו בשבע ברכות, שבית הוא מבוסס על ויתור, כן? וכיוון שבית מבוסס על ויתור, אז בואו נגיד בצורה של ויתור. כן? מה זה בעצם לוותר? לוותר זה אומר את הדבר הזה, אני בן אדם, שיש לי נכסים מסוימים, יש לי צרכים מסוימים, ויש פה עוד בן אדם שגם יש לו נכסים מסוימים, אישיות מסוימת וצרכים מסוימים, ואנחנו מגלים איזשהו פער בינינו, אני רוצה משהו אחד, הבן זוג שלי רוצה משהו אחר, כן? אז כדי, בסופו של דבר, הרי הדבר הכי חשוב בבית זה שיהיה הרגשה של ביחד, ואיך אנחנו נרגיש ביחד, הידי זה שכל אחד מוותר על הרצונות שלו. אם אתה תעמוד על הרצונות שלך, והיא תעמוד על הרצונות שלה, אם בני זוג עומדים על הרצונות שלהם, אז בית לא יכול להיבנות ככה, זה בית שכל הזמן יהיה או מריבות, או הרגשות לא טובות, כן? או שאחד לא שם על השני, כן? זה שלושת האפשרויות שאמרנו. או מריבות כל הזמן, או ששני בני אדם הולכים בהרגשה לא טובה, כי הם איזה... או שהם יחיו כל אחד בפינה שלו, לא ישתפו פעולה. אז כדי לשתף פעולה, זה הדבר העיקרי. כדי שאנחנו נהיה משפחה, כדי שנהיה ביחד, הכי טוב זה לוותר. והיינו אומרים אולי שהבית הכי טוב זה בית שבני הזוג כל הזמן מוותרים. אתה מוותר על מה שאתה רוצה להעביר ביקורת, ואתה מוותר כשמעבירים עליך ביקורת. גם כשאתה רוצה גם נגיד שחשוב לך הסדר, אז אתה מוותר על הדבר הזה להגיד שאתה רוצה סדר. וגם כשנניח אומרים לך, עזוב, תחיה בבית לא מסודר, אז אתה מוותר ואתה חי בבית לא מסודר. או במקרה ש... כן, של איש, שאומרים לך משהו, מבקשים ממך, אנחנו מבקשים, אני מבקש ממך שתעבור ותגיע בשעה מסוימת. אתה לא רוצה להגיע בשעה מסוימת, אבל אתה מוותר, אתה מגיע, כן. אל תלך לזה, אז אתה מוותר, ואתה יודע את הדבר הזה. כל ויתור בבית הוא שווה, כי הדבר הכי יקר בבית זה, זה שאנחנו משפחה אחת, שאנחנו מרגישים טוב, שאנחנו אוהבים אחד את השני, והכל שווה, זה, כל דבר אחר מתמגד, מתגמד מול איזושהי הרגשה של איזשהו צורך, איזה משהו שאתה לא מוותר עליו. ככה לכאורה היינו אומרים, שהבית הכי הכי טוב על פני הדברים, הוא בית שתמיד הוויכוח היחיד שיש בו זה שבני הזוג כל הזמן מבקחים מי יוותר למי. כן? אני רוצה לוותר. והיא אומרת, אני רוצה לוותר. וזה הוויכוח היחיד שיש. ואז בסוף, כיוון שזה המריבה, יגידו, כיוון ששנינו צריכים לוותר, הרי בסוף צריך בסוף לעשות משהו אחד, אז יאללה, נפיר גורל, ולפי הגורל נתנהל הבית. בית שמתנהל על פי גורל, כי תמיד שני בני הזוג עושים כל הזמן לוותר, הם רק רוצים כל הזמן לוותר, זה הדבר הכי 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 טוב. עכשיו, ויתור, אני קורא לוויתור, עשיית חסד. ויתור זה לעשות חסד, זה אומר שאני מספיק עשיר לא להתעקש על מה שאני, לא רוצה, על מה שאני רוצה או על מה שזה. כן, אני רוצה בית מסודר, אני מספיק עשיר, כן, ואני כל כך רואה אותך. וכל כך אני אוהב אותך, ואני מתעשר מזה שאת אשתי, ואני רואה אותך מחייכת, שלא אכפת לי לחיות בזבל, כן? זה אני, לא, זה, או ב-20 מיני דברים אחרים, כן? יש דיון בבית, כמה פעמים לנסוע להורים, כמה להתחשב בדעת ההורים, ובכל מיני דברים שיש ויכוחים ויש פערים בבני הזוג, ויש תמיד איזה, אז תמיד הבית הכי טוב זה שהאישה תגיד, אני מוכנה ללכת לפי מה שאתה רוצה, והאיש יגיד, אני מוכן ללכת לפי מה שאת רוצה, כן? והבית הוא רק שמח ורק צועל ורק נחמד, והם רק מפילים גורלות, כי אחרי הכל צריכים לעשות משהו אחד, צריכים להחליט אם נוסעים להורים או לא נוסעים להורים, וככה הבית מנהל בצורה הכי טובה. ואז לפי הדגם הזה, בעצם היינו אומרים, גם לא צריך כל כך להתבחבש, לדבר הרבה, מי מוותר, לא מוותר, כי שני בני הזוג כל הזמן רוצים לוותר, והכל פיקס. אז למה באמת לא נציע שזה יהיה למה זה לא הסדר בבית? למה זה לא הסדר הדברים בבית? דבר ראשון, כנראה בכל בית לא כל הזמן שני בני הזוג מוכנים לוותר על הכל. זה באמת לא מציאותי. זה כנראה סיבה אחת שזה לא עובד. אבל אנחנו רוצים, אני רוצה להסביר, שגם אם אנחנו רוצים לבנות את הבית על ויתור, זה דבר מאוד מאוד מורכב ומסובך. כלומר, זה גם לוותר בבית, גם לוותר בבית זה דבר מאוד 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 מסובך. עכשיו, אז קודם כל, כי באמת, כיוון שמדובר על שני בני זוג, אנחנו שני אנשים, יש משהו ש... אז באמת, גם אם אנחנו רוצים לבסס את הבית על ויתורים, אז בגדול צריך לנסות שהוויתורים יהיו הדדיים. ולהגיע למצב הזה שבני זוג מרגישים שהוויתורים בגדול הם די הדדיים, צריך המון לדבר. כי אחרת, אם לא מדברים, בדרך כלל כל בן אדם מאוד רואה את מה שהוא מוותר, ולא כל כך רואה את מה שהבן זוג שלו מוותר. כלומר, בית שאין הכרה עמוקה של מה הבן זוג שלי באמת רוצה, ומה הצרכים של הבן זוג שלי, ומה כואב לו, ומה זה, אז יהיה מאוד מאוד קשה, כן, יהיה מאוד קשה לעשות הרגשה נעימה שבאמת שני בני הזוג מוותרים. כי אם לא מכירים טוב את הבן זוג, באופן טבעי כל בן אדם יש לו בראש את ההרגשה הזאת, אני מוותר המון. אני פוגש המון המון זוגות, והרבה פעמים בני אדם הולכים עם ההרגשה הזאת, אני מוותר המון. עכשיו, שניהם צודקים, שניהם מוותרים המון, אבל כשאתה יודע שגם אתה מוותר המון וגם המזוג שלך מוותר המון, אז ממנה אתה כבר מבין את הדבר הזה שלא ויתרת המון. כן? כשאתה לא יודע מה המזוג שלך מוותר, אז זה עכשיו, הסיבה השנייה באמת למה לא, בוודאי, לא לעשות בית בצורה כזאת של ויתורים, ששני מן הזוג רוצים, כלומר, השלב הראשון, ששני בני הזוג רוצים לוותר, וזה שלב נפלא. לוואי ואנחנו נהיה בבתים כאלה שכל הזמן אנחנו רוצים לוותר. אבל השלב השני של לקבל הכרעות על פי גורל, זה בוודאי ויתורים דפוקים ושטותיים. כן, זה ודאי לא מתנהל בצורה נכונה. כי גם אם אנחנו מחליטים לוותר, בית טוב זה בית שיודע לעשות ויתורים חכמים. מה הכוונה לעשות ויתורים חכמים? לעשות את הויתורים הנכונים לבית. כן, אם, הרי בכל נושא ונושא, כשיש פער בין בני זוג, צריכים לקבל איזושהי החלטה. אז איזה החלטה אנחנו צריכים לקבל? אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות שהכי יצמיחו את הבית, שהכי יקדמו את הבית, שהכי יובילו את הבית למקומות הכי טובים לו. אז לכן, זה לא נכון לבוא ולהגיד, יאללה, כשאין משהו אחר, אז באמת הדרך היא אולי באמת, כשאין סיבות מיוחדות, אז באמת הדרך יכולה להיות לזוג שעושים את הבית שלהם על ביטור, לעשות את זה בצורה כזאת, יאללה, פעם אני מוותר, פעם אתה מוותר. עכשיו תורי לוותר, עכשיו זכותי לוותר, אחרי כן זכותך לוותר. זכותי לוותר, זכותך לוותר. זכותי לוותר, זכותך לוותר. אבל בדרך כלל זה בנוי בצורה כזאת שצריכים באופן ענייני לדון, אז מי מוותר? כן, וצריכים, באמת, בני זוג, צריכים לחשוב מה הם רוצים בבית שלהם, כי הרי הרבה פעמים הדברים שאנחנו דנים בבית הם מעצבים את הבית שלנו. האם לשמוע למה שההורים מבקשים מאיתנו, או לא לשמוע להורים שלנו, זה דיון. איזה סוג בית אנחנו רוצים? עד כמה אנחנו רוצים להיות בית עצמאי, או בית שהוא בצל ההורים, או אני יודע מה, או כמה ללכת ללמוד תורה. זה מעצב בית. כל הדברים האלה, אי אפשר להגיד, יאללה, פעם אני מוותר, פעם אתה מוותר, והבית יהיה טוב. אנחנו פעם ציירנו את זה בצורה כזאת, שבעצם, אז זה דבר ראשון. דבר שני, הרי גם כשבן אדם אומר את הדבר הזה שיש לי משהו שאני רוצה ככה, הרי הרבה פעמים כשיש פערים בבני זו, יש נושאים מסוימים שהם כואבים או קריטיים הרבה יותר לאחד מבני הזוג מאשר השני. אז ההיגיון אומר שכשאתה מוותר, תוותר למי שזה פחות קריטי. כלומר, מי שזה פחות קריטי לו, הוא יוותר. מי שזה יותר קריטי לו, הוא לא מוותר. כן? כלומר, שני בני הזוג צריכים להיות מאוד מאוד בוגרים. לבוא ולפתוח את הדברים. מה באמת חשוב לי העמדה שלי? כלומר, אם אתה מיד אומר, לא משנה העמדה שלי, אז בסופו של דבר לא תדעו איך כדאי לקבל את ההכרעה, מה כדאי לעשות. אתה קודם כל צריך לצייר לעצמך מה החלום שלך, מה אתה רוצה, כן? מה חשוב לך, על מה אתה באמת מוותר. ורק אז תוכלו להחליט באמת, איזה, מי כדאי שהוא יוותר? כי אם לי, זה חשוב, וזה חשוב לי, נגיד, מ-1 עד 10 ברמה 2. ולך זה חשוב, מ-1 עד 10 ברמה 8. אז ברור, נלך לפי מישהו שזה קריטי לו יותר, למשל. כן, אז כלומר, גם כשאנחנו מדברים על ויתורים, אז יכול להיות, אז זה לא אינדנדינו, אלא בני זוג, צריכים להיות מאוד מאוד בוגרים, שהם צריכים מאוד לגלות מה כואב להם, מה מפריע להם, מה הצורך שלהם בכן לנסוע להורים, או מה הדבר הזה שהם לא סובלים להיות אצל ההורים. כל אחד ואחד צריך להגיד מה זה, ואז בסופו של דבר לקבל את ההחלטה מה רוצים, או אם זה נוגע לערכים, בוודאי שזה ככה. כן, כל אחד ואחד יגיד איזה ערכים הוא רוצה, מה מבחינתו, איזה ערכים זה מבטא הדבר, ההתנהגות מהסוג מסוים, ואז הם צריכים בסופו של דבר להחליט איזה סוג בית הם רוצים. טוב, על זה אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו, כל מה שאני אומר זה סתם דמיונות, כי אנחנו לא בנויים בצורה כזאת, ואנחנו בדרך כלל בנויים בצורה כזאת שאנחנו אנשים שגם אם היינו יכולים כל הזמן לוותר, אז כמו שאמרו, כמו שאנחנו רגילים להגיד, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חפרתים ואינם משיבים, אנחנו רגילים להסביר שהחז"ל לא אמרו שהאדם לא צריך, האדם צריך להיות כמו קרש. כן, האדם צריך לשים לב למה הוא נעלב, רק התגובה שלו צריכה להיות נעלבים ואינם עולבים. כלומר, אנחנו בני אדם, וזה שאנחנו בני אדם, ושיש לנו רגשות, ושיש לנו צרכים, זה לא איזשהו דבר דיעבדי, אלא זה על כתחילה של כתחילה. זה, כלומר, זה לא נכון לחשוב את הדבר הזה שבני האדם הם שקופים כאלה, הם מים, לא אכפת להם שום דבר, כן? קודם כל זה לא ככה, כן? אף אחד לא רבי בריא לוין, אבל גם אם היינו רבי בריא לוין, בתפיסה שלנו אנחנו מבינים שבני אדם הם באמת, יש עניין שהם יהיו מפותחים באישיות שלהם, יהיו מפותחים בצרכים שלהם, ישימו לב למה כואב להם, ולא כל הזמן יגידו לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. קודם כל, כי זה ככה, אם הקדוש ברוך הוא יצר לך את הדבר הזה, אז זה טוב שיש את הדבר הזה. ומעבר לזה, גם בדרך כלל זה לא מחזיק מים, מה שנקרא, זה לא מחזיק מים. אז, אבל בהחלט, חלק מה צורות שאנחנו פותרים את הפערים שיש בבני זוג, זה בדרך שמישהו אחד מחליט לוותר. מישהו אחד מבני הזוג מחליט לוותר. אז מה הם הכללים? אז קודם כל נסביר, למה בבית קשה לנו לוותר? כן? הרי חסד כולנו, אם הייתי שואל פה את היושבים, אתם אוהבים לעשות חסד? כולנו נגיד, בטח אנחנו אוהבים לעשות חסד. למה אחרי הכל בבית? אז קודם כל צריכים להכניס לנו לראש, שכשאני בבית מוותר לבן זוג שלי, הפירוש הוא שאני עושה חסד. אני עושה חסד. אני מחליט לתת לו מתנה. אני לא נותן לו את המתנה בצורה כזאת, בצורה של מה שדיברנו בפגישה הראשונה או השנייה, ליצור אהבה ולעשות ג'סטות שאתה, יש לו יום הולדת, ואני עושה לו, מביא לו בוסם, ואני עוטף לו את זה, ויש איזה פרח ברכוני, וזה משהו הירואי כזה ונחמד, ואפילו זה לא חסד בצורה כזאת שבבוקר הוא קם, ואני החלטתי לעשות איתו חסד, ואמרתי לו, אלא בוקר טוב, מה שלומך, רוצה קפה, בוא אני אעשה לך, תגיד רק מודה אני מביא לך נטילת ידיים למיטה, מביא לך קפה זה, זה חסד שכדי לעשות אותו צריך פשוט מאוד לזכור שצריך לעשות ג'סטות ולאהוב ולא זה. וזה לא חסד שקשה. קשה לעשות לנו את זה, קשה לעשות את זה בגלל שאנחנו לא רגילים, כי אנחנו לא מספיק רומנטיים, כי אנחנו לא מחשיבים מספיק את היסודות של האהבה בבית. זה מה שדיברנו בפגישות הראשונות. אבל באמת זה לא קשה. לעומת זאת, לעשות חסד בצורה כזאת של לוותר לבן זוג שלנו, זה הרבה הרבה יותר קשה. הסיבות לזה שזה הרבה הרבה יותר קשה. דבר ראשון, בדרך כלל הוויתורים בבית לא נעשים בבחירה חופשית. הם נעשים בהכרח. מה אני יכול לעשות? הבן זוג שלי, אני יודע מה, צריך אותי, אני רוצה ללכת לישיבה, הוא מבקש שאני אהיה בבית, אז אני מוותר לו, אני אהיה בבית, זה דבר שהוא לא נעשה בבחירה חופשית. חסד, חסד בדרך כלל, אתה אוהב לעשות אותו כשאתה מחליט לעשות חסד. כשמכריחים אותך לעשות חסד, כן? זה מאוד מאוד מאוד, זה נותן את כל הכיף. זה לא שלך, זה דבר שאתה חייב לעשות. וויתורים בבית זה בדרך כלל דבר יום ביומו, דברים שאתה חייב לעשות, אתה חייב לוותר, אתה מחליט. כדי שלא יהיה מריבה, או כדי שיהיה אווירה טובה או משהו כזה, מישהו מאיתנו צריך לוותר, יאללה, אני מוכן לוותר. אבל זה דבר שהוא נקפה עליך. ודבר שהוא נקפה עליך, זה דבר קשה להגדיר אותו כחסד. ולכן צריך לתרגל את זה. צריך להגיד את הדבר הזה. כשאנחנו מוותרים בבית, אז להגיד את זה לעצמך, וגם טוב להגיד את זה לבן זוג שלך, אני בכיף נותן לך את המתנה הזאת, אני אוהב אותך, ואני, בגלל שאני אוהב אותך, אני גם בכיף מוותר, בכיף אני נותן לך את המתנה הזאת. אני נותן לך את המתנה הזאת, מה?
אז למה זה חסד?
זה חסד, כי חסד, תקשיב, חסד זה מה שאני עשיר, עשיר שמחליט לתת משלו למישהו אחר. אני מספיק יש בי חיות ושמחה וזה, ואני בכיף נותן לך את הדבר הזה. ככה נעשה חסד. עכשיו, אם הוא נעשה בצורה של הכרח, אז האדם צריך להגיד לעצמו, זה לא ככה, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, כל כך מרחם עליי, והוא יודע שהיום לא עשיתי מספיק חסד, לכן הוא זימן לי בהכרח את הדבר הזה שאני אצטרך לוותר עכשיו לאשתי, ולכן אני עושה לה חסד. הרגע הזה של ההכרח הזה, הוא נותן לך את ההרגשה הזאת שאתה עושה חסד. כן? עכשיו, במקרים רבים, אנחנו נדבר בהמשך שלפעמים באמת זה לא חסד, זה רק לעשות משהו צודק, זה לא חסד. כן? זה מה שאתה מאיר, הערה שהיא נכונה, אנחנו בהמשך נדבר. אבל אני כאילו עכשיו בונה את השיעור על בסיס הנושא הזה של הוויתור. כן? אז זה נקודה ראשונה. הדבר השני, למה מאוד קשה לעשות חסד בבית? כי בדרך כלל כשאני מוותר, אני מוותר, כשאדם עושה חסד, אז זה באמת בנוי בצורה כזאת שהאדם מרגיש שאני שמן, אני ישיר, אני נותן מספרים שלי. כן? אני בכיף נותן מה... אני לא מוותר משהו על ה... אני לא מוותר משהו מה... שאני משלם עליו מחיר. אני, ממה שאני כאילו מרגיש... מהאקסטרות אני נותן. ויתור בבית זה תמיד, זה לא מהאקסטרות. תמיד זה מחיר. כמעט תמיד זה מחיר. כלומר, הוויתורים. כן, כשבני הבית, בני זוג מגיעים לפער, ואתה... הדבר האחרון שבא לך זה לנסוע להורים של אשתך, ואתה מוכן לוותר על הדבר הזה. זה לא מהאקסטרות. זה, אתה מרגיש, זה פוגע בך בדברים, זה לא כיף לך. זה, אתה אוכל אותה שבת שלמה אחרי זה, וזה, אבל אז אנחנו, לכן מאוד מאוד קשה לנו לעשות את הדבר הזה. אתה משלם מחיר על העצמיות שלך, וצריך להתגבר על הדבר הזה, לעשות את זה בשמחה. הדבר הנוסף, וזו אותה נקודה, בדרך כלל כשאדם עושה חסד, הוא מקבל העצמה ממעשה החסד. כלומר, הוא מרגיש העצמה, הוא מרגיש שהוא עשה איזה מעשה גדול. וגם זה, בדרך כלל גם אתה... אם האדם הוא לא כמו רב אריה לוין, אז גם הוא עושה חסד, אז הוא עושה את זה בפרסיה, והוא מקבל את זה, הוא מקבל פידבק, הוא מקבל הכרת טובה או משהו כזה. חסד בבית, אנחנו, הוא נעשה, זה מעשים אפורים, זה לא, זה מעשים יומיומיים, והם לא בפרסיה, וגם אנחנו מתרגלים אליהם, ולא כל חד פעמים, וגם לא מקבלים עליהם כל כך הכרה טובה. ובאמת, חייבים באמת להתרגל בבית, שכשאנחנו מוותרים, אחד בן זוג יגיד לשני, תודה. כלומר, זה להגיד, קודם כל הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. כלומר, כשאתה מוותר, אז תגיד, תשמע, אני, בגלל שאני אוהב אותך, כן, אז אני בכיף נותן לך את המתנה הזאת, כן? והשני צריך להגיד תודה. זה הצורה איך לעודד ויתורים בבית. שאתה מספר מה גודל המתנה, כן? אתה לא מוותר בזה שאתה לא אומר. אתה לעבר, אתה צריך להגיד, כן? והנותן מתנה לחברות צריך להודיעו, באמת צריך וזה מעורר בסופו של דבר הכרת טובה, וזה בסופו של דבר מעודד ויתורים בבית. עכשיו, נקודה נוספת מאוד 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 חשובה. ויתור חייב לעשות בצורה מכובדת. בצורה שכשמי שמבטרים לו, הוא לא מרגיש כי אני בפתח. דוגמה שהיה לי לפני כחודש, איזה חתן צעיר, התחתן, ונשאר לו, נשאר ההורים, כל הורה נתן, נניח, לחתונה 50,000 שקל, והחתונה, כל הצעות החתנה, הגיעו לסך 80,000 שקל. כן? כל הצעות החתונה הגיעו לסך 80,000 שקל. נשארו 20,000 שקל ביד לבני הזוג. ואז, בני הזוג אמרו, וואו, יש לנו עכשיו 20,000 שקל. מה עושים עם 20,000 שקל? פה נהיה פער בין האיש והאישה. האיש אמר, 20,000 שקל? נשים בצד, חיסכון. ככה תוך שנה, שנתיים, נגיע לקנות דירה. האישה אמרה, 20,000 שקל? על הכיפק, נעשה ירח דבש. נחיה עכשיו על הבעלה, כן? כל חודש נשים 2,000-3,000 שקל בחיים שלנו, ואין לנו חיים מאושרים וזה. יגמרו 20,000 שקל, גמרנו את החתונה, אז נתחיל לשבור את הראש. כן, מה עושים? טוב. אז יש ויכוח במיני הזוג. בסופו של דבר, הבעל הצדיק אמר לאשתו, את יודעת מה? אני מוותר לך. כן, בסדר, יאללה. נוציא את זה ונמשיך את הירח דבש שלנו. כן. והאישה היא לא הייתה מרוצה. היא אומרת, היא לא הרגישה טוב בוויתור הזה. למה? היא אמרה לבעל, אתה כל הזמן אבל אומר שאני לא צודקת. כלומר, אז בא אליי החתן בכאב עצום. אני, מה רוצים שאני אעשה? שאני אתחפש לשטריים, שאני אלבש שטריימל, שאני אבטר על העמדות שלי? מה זה? אני חושב שזה באמת טיפשות. הדבר הזה, שלבזבז 20,000 שקל, עכשיו, על הזה, מה זה? זה סתם לעצום את העיניים. כן? ההיגיון והתועלת של הדברים, כן, זה אומר את הדבר הזה. יש 20,000 שקל, שים אותו בצד, אנחנו, בסופו של דבר, בשביל מה אני עושה את הדבר הזה? בשבילנו, בשביל בני הזוג, בשביל שיהיה לנו בית יותר מהר, זה, מה, זה. האישה אמרה לו, אני מרגיש שאתה לא מקבל את העמדה שלי. הוא אמר, נכון, אני לא מקבל את העמדה שלי, את העמדה שלך, לי יש את העמדה שלי, לך יש את העמדה שלך, כן? וזה בסדר גמור, אנחנו, כן, לי יש את העמדה שלי, לך יש את העמדה.
אתה לא מכבד בגישה שלך.
שנייה, אני אומר, רגע. שנייה. כלומר, זה מה שהחתן בא ואמר, מה אני יכול לעשות? אני חושב שזה באמת שטות מה שהיא חושבת.
כן, זה...
מה?
מפתיע שהיא הבאה עם רוצה להירח. זה מה שהוא רצה.
אמרתי לו אותו חתן, הקלה שלך צודקת. הקלה שלך צודקת. אתה באמת לא יודע לוותר. אתה לא יודע לוותר, אתה מוותר בצורה לא מכובדת. אתה מכבד, אתה מוותר, ואתה עושה אותה טיפשה. היא לא רוצה ויתור כזה. מי רוצה שיוותרו לו כשהוא עוד הפוק? שהוא יש לו איזה, לא יודע מה, איזה. זה באמת, בן אדם לא רוצה, כן, בן אדם לא רוצה שיוותרו לו כמו אני בפתח. עכשיו בהמשך אנחנו נדבר על זה שזה לא תמיד עובד ככה, כן? אבל נגיד בכזה מקרה. כזה מקרה, כן? בוא ניקח כזה מקרה. שבאמת, ממה נובע הוויכוח בין האיש והאישה? יש פה מישהו יותר טוב ומישהו פחות טוב? יש פה מישהו יותר צדיק ואחד רשע או משהו כזה? ממה נובע ההבדל? המצרכים שונים, כן. אז כן, אנחנו בהמשך אנחנו, אני מקווה שנגיע לזה היום, שבעצם השינויים שיש בין בני זוג, הם נובעים ממה שהקדוש ברוך הוא עשה שינוי ביניהם, ממשפחות המוצא השונות ביניהם, כן? ממה שהם, כלומר, מה זה בעצם אדם? אדם קודם כל הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם. אז יש איש ויש אישה. יש קודם כל הבדל בין איש ואישה. כן? והאיש תופס את העולם, יש לו צרכים מסוג אחד, והוא עושה את הדברים בצורה אחת, ואישה עושה בצורה אחרת. אחרי כן, איך האדם ממשיך להתעצב? הוא גודל באקלים מסוים, באקלים חברתי מסוים, שהאקלים העיקרי של האדם זה המשפחה שלו, והוא 20 שנה, אלפי פעמים, עשרות אלפי פעמים, הוא משהו, כן, רואה דגם מסוים של חיים. כן? אז יש משפחות מוצא, שאנחנו, המשפחה שאנחנו גדלנו, היא יוצרת אותנו. על גבי המשפחות מוצא, יש אחרי כן האדם, הוא מתפתח התפתחות עצמית, הולך ללמוד בישיבה, ואז יש את הערכים העצמיים שהבן אדם בונה. ואחרי כן יש גם לפעמים הבדלים בצרכים, באופן מזדמן, אני יודע מה יש בן אדם, צריך יותר לשאול. לא יודע, כל מיני הבדלים. מזה נוצר הפערים בין בני הזוג. אז ניקח את הדבר הזה. כמעט ברור, כלומר יכול להיות שהשינוי בין העמדה של האיש לאישה זה נובע מזה שהוא איש ואישה, כן? האישה היא הרבה יותר חיה את הכאן ועכשיו והאיש הוא הרבה יותר תכליתי ותועלתי, כן? האישה אומרת בוא עכשיו נמצא את החוויה הזאת שיש עכשיו, כן? והאיש אומר בוא, זה, אז יכול להיות שמזה נובע ההבדל בין האיש והאישה, יכול להיות שההבדל נובע מהמשפחות המוצא. זה בא ממשפחה תכליתית, תועלתית, וזה בא ממשפחה זרמנית, שנהנית, וזה, ומזה יש את ההבדלים ביניהם. יכול להיות שזה נובע מערכים שונים, כן? אחד אומר, חתונה זה מספיק, מה שעשינו, התחתנו, זה מספיק, זה לא צריך, אני יודע מה, את החתונה לפעל זה ולהמשיך בבית וזה, ואחת אומרת, לא, מה פתאום? צריכים להמשיך להודות לקדוש ברוך הוא, ולשמוח, וזה, וזה. זה יכול להיות נובע מהבדל בערכים שביניהם, ויכול להיות שגם מהצרכים, שאני יודע מה, האיש פה נמצא בישיבה, בסבבה, עם החברים שלו, עקרו את האישה ממקום מושבה, זה צריכה טיפה יותר פיוס, כן, אני יודע מה, קצת לפחות, שהיא תרגיש את תחילת החיים, עד שהיא מתאקלמת פה, זה צריכה את המרחב הזה, אי אפשר בבום להיכנס לעול הזה של משפחה. זה לא, אז השינויים האלה יכולים לנבוע מהמון המון המון זה. אז זה לא, בבית, זה אחד מהדברים הכי חשובים. בבית אחד מהדברים הכי חשובים זה שבית הוא בנוי על בסיס של ניתוח הצרכים, כן? בית, יש שני בני זוג, וכל אחד ואחד יש לו את הצרכים שלו, את הכאבים שלו, את ההרגלים שלו, כל מיני דברים שהזכרנו שזה מה שמייזה, ואנחנו צריכים להכיר מה בן זוג שלנו, ולכבד את מה שהוא, והוא צריך לכבד את מה שלנו. וכדי להגיע למצב הזה, אנחנו חייבים המון המון להעמיק, ולדבר, ולהבין, וכן, מה, כן, מה, ממה זה נובע? מה הצרכים? ואז אם אתה רוצה באמת לוותר, ויתור שהבן זוג שלך ישמח בו, אתה חייב להבין למי אתה מוותר, מה אתה מוותר. ואתה גם, אתה גם, מה? כן, אתה צריך לכבד את זה. היא רוצה לנסוע להורים שלה, כן? זה נובע. מי, אתה צריך להבין את הצורך הזה. האם זה נובע אולי מאיזה ערך? חשוב לה מצוות כיבוד אב ואם. כן? אז אתה צריך לכבד את מצוות כיבוד אב ואם שלה. לא, לא עניין חשוב לה כיבוד אב ואם. חשוב לה ערך המשפחה הרחבה. אתה צריך לכבד את הדבר הזה, וכן על זה הדרך. אם אתה תוותר, אבל אתה לא, כן, אתה לא תבין מה אתה מוותר, ואתה לא תכיר בצרכים של הבן זוג שלך, אז אתה יכול לפעמים לוותר, 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 ובסוף הבן זוג שלך מרגיש דפוק. זה מה שאני אמרתי. שכשאנחנו מוותרים, אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתדל שהוויתור שלנו לא יהיה ויתור לתת למישהו כי אני בפתח. אתה בסדר, אני מוותר. ועוד יותר, זה מנוי בצורה כזאת שאם יש בית, שבדרך כלל מישהו אחד יותר מוותר, אז זה תמיד נהיה בצורה כזאת, זה עלול הרבה יותר ממהירות, עלול להגיע למצב הזה ששניהם לא ירגישו טוב. זה שכל הזמן הוא מוותר, אולי הוא באמת רב אריה לוין, והוא ירגיש על הגובה ועל הסבבה, ואני יודע מה, הוא יגיד, וואו, קניתי את עולמי, יש לי אישה שאני כל הזמן יכול לוותר לה, אבל הרבה פעמים אנחנו לא רב אריה לוין, ואנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, אני התחתנתי, אני כל היום מוותר, כל היום זה, אני כבר משועבד לוויתורים האלה, זה האדם מתחיל להרגיש את המצוקה הזאת, זה כואב לו כל הזמן הוויתורים האלה. כמו שאנחנו אמרנו, ויתורים של בית, זה ויתורים שפוגעים בעצמיות שלך, בחיים שלך, בדברים הכי חשובים לך. כן? אז גם זה שמוותר הרבה, הוא לא יהיה שמח, וגם מי שמוותרים לו בסופו של דבר הוא לא יהיה שמח, כי מוותרים לו ומוותרים לו כמו אני בפתח. כלומר, בסופו של דבר, היכולת שלנו לבוא ולהגיד שהבית מבוסס רק על היסוד הזה של הוויתור, ושהוא גם לא דורש מאיתנו העמקה, ודיבור, והבנה טובה מה הצרכים של הבן זוג שלי זה, זה ממש לא נכון. לא יעזור, כלומר, זה בסופו של דבר, הוויתור לא יושיע את הבית הזה. אז זה קודם כל מה שאנחנו באמת אומרים את הדבר הזה, אז אמרנו כמה יסודות בוויתור. כן, קודם כל שזה יעשה בשמחה. הדבר השני שאני רגיל להגיד, זה שכשאתה מוותר, תוותר בצורה מוחלטת. תוותר בלי חשבון. כן, זה כמו קנית היום, קנית בושם לאשתך. אז אתה לא אחר כך אומר לה, חושב את הדבר הזה, כן, אני קניתי לה בושם לאשתי, זה, אז היא חייבת גם, אני יודע מה זה, נתת לה מתנה, נתת לה מתנה. אז אותו דבר, גם ויתור, הוא צריך לעשות בצורה כזאת, שהחלטת לוותר, אתה לא מעלה את זה אחרי כן בעוב. כלומר, אתה לא אחר כך עושה חשבון, אני ויתרתי לך בזה, ואני ויתרתי בזה, ואם זה הולך לכיוון הזה, זה כנראה הוויתור לא נעשה בצורה שלמה. לעשות את הוויתור בצורה מכובדת, ולעשות ויתורים חכמים. כן, זה הכללים שנוגעים באמת בסופו של דבר לעניין הזה של של הוויתור. עכשיו, כן.
אין חילוק בין ויתור על הנוחיות של האדם, שזה באמת אנחנו יותר שואפים לוותר על הנוחיות, מול ערכים, אידיאולוגיה, אולי אפילו.
כן, אז אנחנו נדבר. אני רואה שכבר היום אנחנו לא, לא, זה, אז אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו נדבר על, בסדר, אנחנו בחלק מהדברים יכולים לוותר, חלק מהדברים אנחנו לא יכולים לוותר, אז יכול להיות שמה שאתה אומר, זה של ערכים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מוותרים, אז אנחנו נכניס שתי יסודות בעניין הזה של, של הנוספים כאילו שצריכים להכניס בבית, אבל אני רוצה בכל אופן בחמש דקות, כי סיכמתי עם אשתי לאיפה אני מגיע, ועל פי זה עשינו איזשהו תרגיל, ואני יודע את זה שאני עכשיו זורק את זה מהר, אבל בכל אופן אני זורק את זה. יש לכם עוד חמש דקות?
כן.
אז עוד חמש דקות אני אומר משהו, שכבר התחלתי לדבר עליו, כן, ו... ואז ניתן לכם איזשהו תרגיל. אז באמת, כמו שאנחנו אמרנו, הביקורת נובעת מפער שיש בין האיש והאישה. פער, הפער הזה, איך הוא נולד? אז זה מה שאנחנו, זה מה שהתחלתי להגיד. שהפער הזה הוא נולד, קודם כל, מהבדל בין איך שהקדוש ברוך הוא יצר את האיש, לבין איך שהקדוש ברוך הוא יצר את האישה. וזה, זה, זה דברים שהם מאוד מאוד חוזרים על עצמם בהמון המון זוגות, שיש תכונות של גברים ויש תכונות של נשים, וצריכים ללמוד את ההבדל הגדול הזה שיש בין האופי של האיש לאופי של האישה. אז בגדול, אז כתבתי לעצמי כמה דברים. האיש, תכונתו להיות הרבה יותר עצמאי, והוא לא אוהב שמשפיעים עליו. הוא יותר מקובע. לעומת זאת, האישה היא הרבה יותר מושפעת, הרבה רוצה להיות חלק מ... מבעלת יכולת השתנות. האיש הוא יותר מורכב, יש בו גם צד שהוא יותר רוחני וגם צד שהוא יותר יצרי. כלומר, הרבה פעמים באיש יש הפכים יותר מאשר את זה. האישה, אצל האישה היא יותר, הכל מתקשר לאותו דבר, כאילו היא יותר הרמונית, יותר פשוטה. תראו כמה אני בעד נשים, כן? האיש, האיש יש, הוא יותר עובד לפי השכל, האיש הוא עובד יותר לפי השכל, ממילא יש לו יותר חוט שדרה, כן? והוא יותר אנליטי כזה, והאישה היא יותר אישית, היא יותר תלותית ממילא. האיש הוא, כיוון שהוא יותר שכלי, אז היכולת שלו להתחבר לדברים היא תמיד מוגבלת יותר, כלומר הוא פחות, שקורה משהו פחות מבפנים, הוא בכל אופן תמיד כאילו שומר על זה שהוא קשור לדברים מבחוץ, והאישה היא לוקחת את הדברים עם כל הלב שלה, כן, האיש מאוד חשוב לו הכבוד שלו, ההצלחות הממשויות שלו, התוצאות שהוא מגיע בחיים, והאישה יותר חשוב לה כוונה, הרצון, היחס אליה, אם היא יותר אהבה מאשר כבוד. האיש, כשהוא, יש לו משהו בלב שלו, יותר בקלות הוא יודע להגיד את הדברים בצורה ישירה, והאישה היא, כן, מידת הצניעות שלה גורמת לדבר הזה, שהיא לא אומרת את הדברים במפורש. היא אומרת את הדברים בצורה רומזת. האיש הוא יותר אומר את הדברים בלשון מדויקת, הוא מתרכז בעובדות ולא בהרגשות ובחוויות שיש מסביב לעובדות, והאישה היא הרבה פעמים יותר מתארת, היא יותר מתרכזת בהרגשות. האיש הוא יותר מאמין בה לבד, והאישה יותר רוצה שיתוף פעולה. אז זה צרכים שונים, ושני הצרכים לגיטימיים, כן? האיש בא הביתה, מה שהוא רוצה, הוא רוצה שיהיה לו שקט. האישה באה הביתה, מה שהיא רוצה, היא רוצה לדבר. ופשוט מאוד, הם צרכים שונים, זה הפוך. כן, זה, ומזה נובע המון אחרי גם זה, של למה אתה לא מדבר אותי? למה את מבלבלת לי את המוח? כן, זה שניהם צודקים. כן, שני הדברים האלה צודקים. ואם בני הזוג נהיים מודעים לצרכים שלהם, אז פשוט מאוד הם יכולים להטיב את החיים, אז אישה יודעת. שמצד אחד האיש שלה יבוא הביתה, היא קודם כל בעשר דקות ברבע שעה הראשונות, הוא לא תדבר איתו, ותגיד לו מה אתה רוצה לאכול, אתה רוצה משהו, שקט, זה. ואחרי רבע שעה היא תוכל לדבר איתו שעה, כן, אם יודעים את הצרכים, אז פשוט מאוד, אנחנו נהיים ערניים לצרכים של אחד של השני, ואנחנו הולכים ומקטנים את הפערים בינינו. אז זה שינוי. זה שינויים שנובעים ממה שקדוש ברוך הוא עשה. יש שינויים שהם נובעים מרקע תרבותי וממשפחות המוצא. בהמון המון המון נושאים יש שינויים שהם נובעים מהדבר הזה. כן, יש, ניקח. איך קונים לבית דברים? כן, אתה קונה מבצעים או אתה קונה דברים יקרים ואיכותיים, משהו כזה. יש אחד הגיע ממשפחה, כל הזמן אספו מבצעים. תבוא האישה עם הראש של המבצעים, תבוא הביתה, האיש יגיד לו, תגיד לי, מה הבאת לי סמרטוטים פה? מה הבאת לי? זה לא צריך את זה. אבל זה היה מבצע. בסדר, היה מבצע, מה זה? זה פערים, כן? המשפחות המוצא מאוד מאוד קובעים את חלוקת התפקידים במשפחה, כן? האם, ניקח דבר פשוט, האם האיש בסעודת ליל שבת קם מהסעודה, כן, ועוזר לאשתו לזה, זה או שהוא הוא אחראי לשבת בראש השולחן ולהיות המלך של השולחן, וזה, זה הבדלים לפעמים בין משפחות מוצא, כן? אז האישה שהיא לא תדע את הדבר הזה שזה נובע ממשפחות המוצא, שהיא תראה את האיש שלה יושב ולא זז ולא זה, תגיד לי, אתה מטומטם, אתה לא רגיש, אתה לא יכול לעזור, אתה לא רואה שאני עייף או משהו כזה, והאישה שתגיד לאיש, הוא יגיד, רגע, את לא, מה את רוצה? את לא רוצה שיהיה פה שולחן שבת, שלא יהיה זה? כן. הרגלי, מי עושה קניות? מה, כן, היחס לכיבוד הורים, כן? למשל, באים ההורים להתארח אצל בני הזוג, מפנים את חדר השינה או לא מפנים את חדר השינה? אז יש משפחות, כן, ההורים, כשהסבא וסבתא היו באים, מפנים את חדר השינה לסבא וזאת, ויש משפחות, זה מטורף, מה בידם? חדר השינה זה קודש הקודשים רק של ההורים. זה הבדלים בתרבויות ובמוצא שיש בין בני המשפחות, כן, וזה. כמה מחויבים לנושא הזה של אירועים במשפחה? כן, יש משפחות, זה קודש קודשים, יש אירוע במשפחה, לא תבוא כאילו, לא יודע מה היה, טרגדיה, משהו כזה, ויש משפחות, בסדר, מי שבא בא, מי שבא, לא בא. כמה הבית מבוסס על, האם זה בית שהרגילו לפנק את האנשים שם, או שזה בית תכליתי כזה, של אנשים חרוצים, זה משפחות מוצא, כן, כלומר, כל מיני מידות, שאתה רואה אצל הבן זוג שלך, לפעמים, מה אתה רוצה? הוא כבר, הוא 30,000 פעם, הוא התרגל לדבר הזה שבבית מרימים הכל בסטלבט. כן, זה, וזה, אז מה אתה חושב שתוך שנייה יכול להיות אחרת? זה, 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 זה דברים שצריכים באמת להבין את הדבר הזה. אחרי כן, יש, כמו שאנחנו אמרנו, שינויים שנובעים כתוצאה מערכים, כן, מהאדם עצמו, רמה דתית שונה. כמה הבית יהיה מרוכז בעצמו, כמה הוא יתעסק, יעשה חסד לחוצה, כמה להביא אורחים, כמה להשקיע, כן, כמה אתה מוותר בשבילך, בשביל אחרים. כן, מה היחס בין תורה לבין בית? מה היחס לזמן פנוי? מה היחס לביטוי, לבילויים? כמה משקיעים בהטבת החיים, בזרימה? הדברים האלה, כן, בני הזוג, הם באים עם ערכים אחרים, וכתוצאה מזה נוצרו פערים, וזה שינוי זה. והשינוי, הדבר הרביעי שכתבתי, שינויים כתוצאה מצרכים שונים. כן, יש בן אדם, מאוד חשוב לו קשר חברתי. הוא צריך את הדבר הזה, אני יודע מה יש לו. זה, ויש בן אדם, אוהב את הבדידות. יש בן אדם, אוהב רמת חיים גבוהה, יש בן אדם, מסתפק ממועט. יש בן אדם צריך לישון 10 שעות ביממה, יש אחד צריך לישון 5 שעות. אז אתה תראה את אשתך יושנת 10 שעות, אתה מתפלץ מהדבר הזה, תגיד את זה. אבל יכול להיות שזה הצורך הגופני שלה, כן? זה. הבדלים תרבותיים, צרכים רוחניים. כמה טיולים אתה צריך, כמה, זה, כן, יודע מה זה. אז זה משתנה הרבה פעמים, והדברים האלה יוצרים פערים וצריכים מאוד מאוד חשוב. להכיר את השינויים האלה שיש בין בני הזוג, ומה עושים עם השינויים האלה, אז זה בפגישה הבאה, אנחנו נמשיך, כן, התחלנו עם ויתור, אנחנו נעבור באמת על עוד שני דברים, על עוד עבודה גדולה שצריכים לעשות בנושא הזה של השינויים. התרגיל שאשתי ביקשה שנעשה, תרגיל משפחות מוצא, מציאת השוני וההתפסות איתו, למצוא מתנה שבן הזוג הביא מבית הוריו, וזה משמח אותך. והתנהגות אחת, שהוא הביא מבית ההורים שלו, והיא קשה בעיניך, והיא לא מתאימה לך, והיא מעצבנת אותך. ואתה חושב שזה בא מבית הוריו, כן? לנסות למצוא את הערך שמאחרי ההתנהגות הזאת. לנסות לחפש אם יש ערך חיובי.
אחד השני היה שלילי, אז חפש את
הנקודה הזו. כן. אז זה התרגיל שיש לכם, כאילו דבר אחד כזה ודבר אחד כזה. טוב, נעמוד פה.